תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו שוב מדברים על ענייני קורונה. בעקבות התפשטות הווריאנט ההודי או הדלטה בישראל, קצב התחלואה הולך וגובר, ההגבלות נשקלות, וכמובן אנחנו רוצים להבין לאן האירוע הזה המתהווה לוקח אותנו, בעקבות העלייה בתחלואה, בעקבות האפשרות שיצטרכו להחזיר מגבלות, האם יש גם סגר באופק, האם גם זה יישקל. על כל הנושאים האלה אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם משה בר סימן טוב, כיום חוקר אורח בכיר במכון, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. שלום רב משה.
שלום.
האם אנחנו בראשיתו או אפילו בעיצומו של גל רביעי?
אנחנו בוודאי באיזושהי התפשטות מואצת של התחלואה בישראל. אנחנו רואים את זה במספר של הנדבקים. אנחנו רואים גם יותר ויותר נדבקים שהם היו מחוסנים. האם אנחנו רואים פה גלי תחלואה כמו שראינו לפני החיסונים? בעת הזאת כנראה שלא, או בעת הזאת אפילו לא.
ביום שבו אנחנו מדברים יש כ-500 מאומתים חדשים אוברנייט, והשאלה היא האם הקצב שאנחנו רואים עכשיו, קצב ההתפשטות של הווריאנט הזה, דומה או גבוה יותר משהיה במקרים קודמים כשלא היה באוכלוסייה הווריאנט ההודי?
אני חושב שקצב ההתפשטות הוא יותר איטי, והדבר היותר חשוב מן הסתם זה לראות באמת את התמסורת בין החולים החדשים לבין החולים הקשים. שוב, אולי הדבר הכי חשוב לומר תמיד בנוגע לקורונה, זה שאנחנו לא יודעים. אנחנו בוודאי, בוודאי, בוודאי לא יודעים מה יהיה. כמו שלפני חודש, אני לא חושב שמישהו שיער שנהיה במצב שבו אנחנו נמצאים היום, ב-500 חולים חדשים ליום. אבל כרגע אנחנו בנקודה שבה החיסונים מאפשרים לנו מספיק שולי ביטחון ומרחב הגנה, כדי לא לקבל החלטות קשות, אלא בעיקר להיערך לזה שחומת המגן תמשיך להישחק, וכנראה שזהירות לא מבוטלת שהדבר הזה יקרה.
אז בואו נדבר על הדבר העיקרי שהוצג כפתרון לבעיה, והוא החיסונים. החיסונים הוכיחו יעילות, זה מבוסס על מחקרים בינלאומיים, זה מבוסס על הניסיון שלנו כאן בישראל כמדינה שהובילה בעצם במדדים האלה של היעילות של החיסון וההשפעה על מצב התחלואה. והנה עכשיו אנחנו השתמשת בביטוי חומה שנסדקת, או איזשהו שבר שאנחנו רואים שמתחיל להיווצר בחומה הזאת. נשאלת השאלה, עד כמה באמת החיסונים הנוכחיים, אלה שכבר נמצאים באדם שלנו, יעילים? עד כמה הנוגדנים יכולים להחזיק מעמד? זאת הכוונה. והאם יש לנו בכלל דרך לספק תשובות ודאיות ברורות לשאלות שנוגעות למשך ההשפעה של החיסון, היעילות כנגד וריאנט כזה או אחר? מה תמונת המצב שאתה מכיר?
אני מעריך שלמלא החיסון היינו היום בהתפרצות נוראית. היינו כבר עוברים את סף ה-10,000 חולים ליום, ומערכת האשפוז הייתה מגיעה לעומסים מאוד מאוד גדולים. אז במובן הזה החיסון עובד. כמו שאמרת, יש כמה שאלות פתוחות שלצערנו אנחנו לא יודעים את התשובות אליהן. האחת היא מה משך התגובה החיסונית, והאם היא נשחקת באיזושהי צורה, אני מניח שזה לא יהיה across the board על כל האוכלוסייה, אלא בסגמנטים מסוימים של האוכלוסייה, ממדוכאי חיסון וקשישים ואולי אוכלוסיות אחרות. הדבר השני זה באמת, שאני גם מעריך שגם אותו אנחנו נראה הולך וגובר, זה באמת לחץ של וריאנטים. כלומר, הנגיף משתנה כל הזמן. אז קוראים פה שני דברים. יש איזשהו סימן שאלה לגבי אפקטיביות החיסון על ציר הזמן, ואיזשהו סימן שאלה באמת לגבי איזה וריאנטים יתפתחו בעתיד ויהיו יותר עמידים לחיסון. כלומר, שני הוקטורים האלה פועלים באותו כיוון שהוא לא כיוון חיובי, אבל עדיין, הבסיס הוא שההגנה שמספק לנו החיסון ברמת האוכלוסייה היא הגנה באמת מצוינת. אחרת היינו במצב אחר לגמרי.
שאלה לגבי כלים נוספים שאולי אפשר להפעיל. למשל, הרי מדובר על כך שבקרב האוכלוסייה שבסיכון, בני 60 פלוס, אנשים שחולים במחלות רקע למיניהן, יש כמובן חשש שהם, אם הם ידבקו, אז יחלו במחלה קשה. ואם כך, האם לא כדאי להכניס לשימוש גם את הבדיקות הסרולוגיות שידענו שיכולות לזהות נוגדנים בדם? כדי לוודא שאכן הם שהתחסנו, אבל שוב, חשופים לווריאנט ההודי, לא יחלו במחלה קשה.
אני לא יודע אם הבדיקות הסרולוגיות יודעות לתת לנו את התשובות שהיינו רוצים לתת. אחד הדברים שמתסכלים אותנו כל הזמן, זה באמת חוסר הידיעה. עכשיו, חוסר הידיעה לא נובע מזה שאנחנו לא לומדים או לא חכמים מספיק, אלא שבאמת יש לנו פה, בוא נגיד, תופעה, אני לא רוצה להשתמש במילה אויב, אבל הווירוס זה התופעה שאנחנו מתמודדים איתה.
שעובר שינויים.
שגם עובר שינויים, ואנחנו גם לא יודעים עליו מספיק. אם אנחנו מסתכלים על השפעת, השפעת מלווה אותנו עשרות ומאות שנים. ה-COVID-19 מלווה אותנו בקושי שנה וחצי, קצת יותר משנה וחצי. רב הנסתר על הגלוי. ואנחנו פשוט צריכים להתמודד עם זה שאנחנו לא יודעים, ואין לנו איזשהו סילבר פולט. אנחנו כל הזמן אומרים, אוקיי, אם רק היינו עושים הרבה יותר בדיקות, אם רק היינו עושים הרבה יותר קטיעת מנגנוני שרשרות הדבקה, אם רק היינו סוגרים לגמרי את הגבולות, הכל היה יותר טוב.
אז יכול להיות שגם החיסונים בסופו של דבר התבררו כמרכיב, אבל אולי לא שובר השוויון, זה שנותן נוקאוט לנגיף?
הם שמים אותנו בעמדת הגנה הרבה יותר טובה. האם החיסון יוכל לשים אותנו במצב שבו אנחנו נאמר, הקורונה מאחורינו נגמר, זהו? כמו שאנחנו רואים, לא. ואנחנו נצטרך להתרגל לאיזשהם חיים שהם חיים לצד הקורונה, אבל שוב, לא בעצימות שהיינו רגילים אליה, לפחות לא בטווח הזמן הנראה לעין. אני כן שם את נקודת הזמן, נקרא לה של הסתיו, חזרה לבית ספר, חגים, תחילת הסתיו ושינויי מזג האוויר שמעוררים את התחלואה, לאיזושהי נקודה שבה אנחנו כן צריכים להערך, שאז אולי התפרצות תהיה יותר גדולה, והדבר הראשון שצריך לעשות בעיניי, זה באמת לחזק את מערכת הבריאות. אנחנו כל פעם, כשנגמר גל, השלחנו את מערכת הבריאות שוב לקרן זווית, שתישאר שם, והדחקנו את כל מה שהיה.
תכף אני אשאל אותך לגבי עניינים של אסטרטגיה ומדיניות, התכלית שלשמה אנחנו כאן במכון הזה מדברים על קורונה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מהניסיון של אותן כמה, שנה וחצי, לגבי התחלואה בעולם, מה למדנו ומה התועל שאנחנו מפיקים מזה לגבי עצמנו?
למדנו הרבה מאוד. למדנו איך מטפלים, למדנו מה המופע הסימפטומי, מי האוכלוסיות שיותר מועדות לתחלואה קשה. בהתחלה חשבנו שאת כל החולים הקשים כמעט צריך להנשים, ורכשנו הרבה מאוד מכונות הנשמה. אחרי זה ראינו שלא צריך, שזה לא נכון לעשות את הדבר הזה ברמה הקלינית. עדיין רב הנסתר על הגלוי. וזה שוב משהו ש קשה לנו להבין אותו, כי אנחנו אוהבים להיות
קשה בשליטה. קשה לקבל את זה כתשובה, כתשובה לשאלות שרוצות לקבל, בוא נגיד, עובדות נכון. כהווייתן, במיוחד שכל כך הרבה אנשים בקהילה המדעית בכל רחבי העולם משתפים מידע, חוקרים את זה לאורך תקופה, אז חיסונים הצליחו לפתח, אבל תשובות לשאלות האלה
אני מקווה עדיין אין. אני מקווה שגם עולם החיסון, באמת כמו שאתה אומר, הלמידה על הנגיף תמשיך ותעמיק. זה בוודאי יקרה ואנחנו נדע יותר. הדבר השני, שגם עולם החיסונים יתפתח וגם עולם התרופות יתפתח וגם עולם הבדיקות יתפתח. כלומר, יש לנו פה, בכל המימדים האלה, אנחנו יכולים לדעת יותר כדי לעשות את העבודה יותר טוב. האם יהיה משהו שאחריו אנחנו נגיד, זהו, אנחנו יודעים מספיק, זה ניצחון אולטימטיבי, אני מתקשה לראות את זה בטווח הנראה לעין.
שאלה נוספת לגבי ההדבקות בקרב ילדים ובני נוער, וגם החיסון של האוכלוסייה הצעירה שבימים אלה הולך וצובר תאוצה. מה אתה מבין בעניין הזה?
תראה, אנחנו כרגע לא רואים תחלואה מאוד קשה בקרב ילדים, אבל כן יש לנו דיווחים שבקרב מי שנדבק, כן יש את התופעות של הלונג קוביד. וזה בהחלט סיבה מספיק טובה שהילדים ילכו להתחסן, גם עבור עצמם וגם עבור הרחבת אפקט העדר החיסוני שאנחנו צריכים שיהיה לנו פה בישראל כדי להתמודד עם המגיפה, ולכן, ושוב, אנחנו גם רואים שכבר מיליוני ילדים התחסנו, אני חושב שהרבה מעל 3 מיליון ילדים בארצות הברית ועוד ילדים במקומות אחרים בעולם, ואנחנו לא רואים דיווחים חריגים על תופעות לוואי, ולכן זה בהחלט הזדמנות טובה לקרוא להורים לחסן את הילדים. יש הרבה מאוד, אפרופו ביטחון לאומי, יש הרבה מאוד פייק ניוז, או חצאי אמיתות, או בדותות, בנוגע לפגיעה בפריון ובגדילה ובדברים מהסוג הזה. הדברים האלה הם לא נכונים. יש את, כן, את הדיווח על דלקת שריר הלב, על מיוקרדיטיס, אבל השכיחות שלה היא מאוד מאוד נמוכה, ובתמונת הסיכון הכוללת, נכון יותר להתחסן, ולכן, הורים, לכו לחסן את ילדיכם, ומבוגרים שלא התחסנו, לכו להתחסן גם אתם.
בוא נדבר על עניינים של מדיניות ואסטרטגיה, ונפרק את זה לגורמים, החל מהמיגון, המסכות, התקהלויות, דיברת על מערכת החינוך, בכלל, על דרך שבה צריך תפקד בתקופה כזאת, ככל שאפשר באופן נורמלי, נטבג, ואולי עוד כמה סוגיות שיעלו על הפרק, אז מה לדעתך הדבר הכי חשוב שכבר עכשיו צריך לנקוט בו, כדי לקדם את פני התחפלואה הגוברת?
תראה, בעיניי לאורך כל הדרך, הדבר הכי חשוב היה ונותר מערכת החינוך. מערכת החינוך שלנו היא צפופה, הרבה מאוד תלמידים בכיתות קטנות. אם יש משהו אחד שצריך לעשות, זה להיערך לדבר הזה. כלומר, ראשון בספטמבר יגיע גם בשנת 2021. הלימודים יחזרו, כמו שאמרתי, אחרי זה יהיה חגים, ואז יהיה סתיו וחורף וכל התחלואה. אפשר להיערך לזה עכשיו כדי להביא לחזרה בטוחה של הלימודים, לא באמצעות זה שהתלמידים ילמדו בזום, ולא באמצעות זה שאנחנו נבטל את הלימודים. אז אם יש משימה אחת דחופה לעשות אותה עכשיו, בעיניי זאת המשימה החשובה. לגבי נתב"ג, צריך להבין שכשנכנסים לפרטים, התמונה מסתבכת יותר. את השליטה על נגיף הדלתא כבר לא נעצור באמצעות הנתב"ג, את הווריאנט הזה לא נעצור.
אבל את הווריאנט הבא אולי כן.
אבל בוודאי יהיו וריאנטים נוספים, כן. ובוודאי הם ייווצרו גם במקומות אחרים בעולם, ולכן כן צריך לחזק את השליטה בנתב"ג. אני חושב ששוב, יש את השאלה של בידוד לכל מי שחוזר, אני חושב שאנחנו עדיין לא בנקודה הזאת, אבל כן, איזשהו מעקב בדיקות יותר תחוף מאשר רק בדיקה אחת בחזרה.
אתמול למשל כן. דווח שמתכוונים לדרוש ביום הרביעי לחזרתו של כל ישראלי מחול, שיעבור בדיקה נוספת. כן. אתה חושב שיש עוד צעדים על הפרק, או כאלה שאתה ממליץ למדינה לנקוט בהם, כדי באמת למנוע עוד תחלואה מחול, עוד וריאנטים וכו'?
אז שוב, שליטה על מה שיגיע מחול זה חשוב, אבל עכשיו אנחנו מתמודדים באמת בעיקר עם התפרצות שקורית לנו פה בארץ, ובהיבט הזה חזרה בטוחה של מערכת החינוך היא בעיניי הדבר הכי חשוב. שוב, אנחנו מדברים פה על כמעט 2 מיליון תלמידים, עוד 200 ומשהו אלף אנשי צוות, וכולם חוזרים כל יום למשקי הבית שלהם. דבר אחד. דבר שני, באמת, הגנה על אוכלוסיות בסיכון גבוה, אם זה בבתי אבות ובמקומות אחרים, צריך להאריך לדבר הזה. את ההגנה הזאת כבר צריך לתת להם, לא באמצעות ביטול ביקורים, אבל כן לתת להם, וכאמור, להכין את מערכת האשפוז לעומס תחלואה. כשהתחלואה מטפסת לגבהים מאוד מאוד גדולים, אף מערכת אשפוז בעולם לא יודעת לתת לזה מענה.
ראינו את זה במדינות המתוקנות ביותר, כן.
החזקות והאיתנות, וישראל התמודדה עם זה, עם כל לכאורה דלות משאבים שיש לה, התמודדה עם זה יותר טוב כמעט מכולן. אבל עדיין צריך לחזק את מערכת הבריאות, ואתה יודע שאני פה באמת כדי באמת לשנות קצת את התפיסה, להרחיב את התפיסה של ביטחון לאומי, ככה שאנחנו נבין שבריאות היא רכיב קריטי וחיוני בביטחון לאומי, כי אלה ואלה נועדו להגן על החיים.
מה לגבי האפשרות של הגבלות מסוימות על התקהלויות, סגרים? אתה חושב שיש דרך לחמוק מהעול הזה של הסגר? כי זה בסופו של דבר עול כלכלי לפני כל דבר אחר. זאת אומרת, לצד העניין של המאבק בתחלואה.
אני כרגע הייתי, שוב, אנחנו מדברים ביום שבו אנחנו מדברים היום. לפי תמונת המצב היום, אני חושב שהגבלות קשות שיפגעו בכלכלה לא צריך להטיל. אם אנחנו נראה מחר לצורך העניין קפיצה מאוד משמעותית בפרופורציה של המחוסנים שהם חולים קשים, אז זה ידרוש דיון מחודש. ושוב, הדבר החשוב לגבי הקורונה זה באמת לדעת להסתכל כל יום על הנתונים מחדש, לא להיות שבוי בשום קונספציה ובשום תפיסה מחשבתית, ולדעת שהכל יכול לקרות. ולכן באמת צריך את הגמישות התפעולית הזאת, כי הקורונה זה אירוע אחד מאוד מאוד מז'ורי, אבל אם יש משהו שאנחנו רואים זה עלייה מאוד גבוהה ברמות אי הוודאות, ובהסתברות שכנראה יקרו איזה שהם אירועי קיצון, שישפיעו פעם על מערכת הבריאות ופעם על מערכות ציבוריות אחרות, ובאמת היכולת שלנו כמדינה על כל האורגנים בה להתמודד איתם, זה חלק מהליבת האסטרטגיה שצריכה להיות למדינת ישראל.
אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה להרחיב איתך, במעבר מהמדיניות של ניהול האירוע המתמשך המתגלגל הזה, לאסטרטגיה רחבה של בריאות וביטחון לאומי, ליבת העיסוק המחקרי שלך כאן במכון, ואני רוצה לשאול אותך מתובנותיך עד כה, גם בפרספקטיבה של שנה וחצי אחורה מתחילת האירוע, אתה יודע, גם התחלפה פה ממשלה בינתיים, היה קבינט קורונה, התגבש עוד קבינט קורונה, האם אתה רואה מספיק שינוי ביחס לנושא הזה, מעבר לפורמליות, ובהנחה שלדעתך נדרשים עוד חיזוקים, מה הם, מה התשומות שצריך להקדיש וכיוצא באלה?
יש מבחן אחד מאוד פשוט והוא יגיע בקרוב, וזה איך ייראה תקציב מערכת הבריאות בשנים הקרובות. לממשלה הזאת יש 100 ומשהו יום לצורך העניין לאשר את התקציב לשנת 2021 ולשנת 2022. אם אנחנו נראה שבמסגרת הזאת מעוגנת תוכנית רב שנתית למערכת הבריאות שנותנת לה מענה בהיבט של חיזוק הקהילה, חיזוק מערכת האשפוז, מתן מענה לקופות החולים שבאמת ידעו לתת את המענים האלה ברווחה, בלי שכל פעם שיש עלייה בתחלואה אנחנו רוצים לבטל את כל הפעילויות האחרות, ואותו דבר לבתי החולים, אנחנו נדע שהמצב ישתנה. בזמן שאנחנו מדברים, הדסה, שערי צדק, נמצאים על סף קריסה כלכלית. כלומר, בנקודה, היום אנחנו יכולים לומר
שהמדינה לא מכניסה את היד לכיס?
נכון להיום לא. אני מקווה ששוב, במסגרת התקציב, כן יהיה איזשהו שינוי משמעותי, וזה דורש, וצריך להבין שזה דורש שינוי משמעותי. יש פה בסוף, כשמדינה קובעת סדרי עדיפויות, היא אומרת מה כן, והיא אומרת מה לא. ואומרת אולי גם יותר מיסים לצורך העניין. בוא נעלה את מס הבריאות, שזה שאלות שהן פוליטיות וחברתיות וכלכליות, והן שנויות במחלוקת. יש טווח רחב של דעות בנושא הזה. לי יש את הדעה שלי, שבהחלט צריך לחזק את מערכת הבריאות גם במחיר של העלאת המס היהודי על בריאות, שהוא היום בישראל מהנמוכים בעולם, וכמובן גם ברמה של שינוי סדרי עדיפויות בתוך הממשלה, והתייעלות בתוך הממשלה, והרבה מאוד צעדים אחרים, גם במחיר של להוריד מתקציב הביטחון.
ואתה מתרשם שהמסר הזה, בדיונים שאתה השתתפת בהם, בין אם זה במסגרת הממשלה ובמסגרת פורומים אחרים של השלטון בישראל, המסר הזה נקלט ויש תחושה של שינוי בצמרת הפוליטית מדינית ביטחונית, כי אנחנו מדברים פה גם על הקשר לביטחון לאומי.
מוקדם לומר, אנחנו כן רואים שבהסכמים הקואליציוניים יש התייחסות למערכת הבריאות ולצורך לחזק אותה באמת באמצעים שאני מאמין שהם האמצעים הנכונים. האם הדבר הזה יבוא לידי מימוש במסגרת תקציב המדינה? נחכה ונראה. ושוב, אני חושב שהדבר החשוב, הרי אנחנו פה לא, כדי לעורר את הדיון הציבורי. כן. אז הדבר החשוב הוא באמת דווקא עכשיו, בזמן הזה, שהשיח הציבורי יהיה ממוקד בדברים האלה, כדי שהממשלה תקבל את ההחלטות הנכונות. בסוף ממשלה עושה מה שהציבור מצפה ממנה. ואם הציבור יצפה מהממשלה לחזק את מערכת הבריאות, זה מה שהיא תעשה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי הדרך שבה ישראל בוחרת, הייתי אומר, לשווק את מה שהיא יודעת לעשות במסגרת מגעים בינלאומיים. אנחנו יודעים ש ממש בימים האלה נחתם גם הסכם עם דרום קוריאה על העברת חיסונים. זה אולי הצד היותר לוגיסטי של הסיפור, אבל אני רוצה לשאול לגבי הידע שישראל רכשה במהלך התקופה הזאת של ההתמודדות עם קורונה, והחשיבות שלה גם לדיפלומטיה הישראלית ובכלל לדרך שבה ישראל משתפת פעולה עם מדינות העולם, גם עם מדינות הסביבה. מה אתה יודע לומר בעניין הזה?
תראה, אני חושב שמה שראינו במגפה זה שאנשים מישראל ואנשים בעולם נחשפו למצוינות המאוד מאוד ייחודית של מערכת הבריאות הישראלית. זה לא שהתמודדנו סתם ככה טוב עם הקורונה, זה כי הייתה פה באמת מערכת טובה שאנחנו רגילים לקטר עליה, אבל היא באמת התגלתה במלוא עוצמתה ביחס למערכות שנחשבות מסורתית להרבה הרבה יותר טובות משלנו. אנחנו ידענו ששלנו מהטובות ביותר. עכשיו, כמו שישראל היא בעלת שם בענייני ביטחון, ככה היא צריכה להיות בעלת שם בענייני בריאות. והדרך לעשות את זה היא באמת להסתכל בהסתכלות רחבה יותר על ביטחון ולכלול בה גם את הבריאות, ואז באמת השיח הזה, בין אם זה עם מדינות האזור או בין אם זה עם מדינות אחרות שנוהגות להתעניין בישראל, מה קורה פה עם ביטחון ואיך דברים שאתם עושים אנחנו יכולים לעשות שם, אותו דבר בעיניי נכון שיקרה גם בבריאות. אנחנו רואים התעניינות בישראל, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו באמת הופכים את ה-know-how הזה שצברנו למשהו שהוא גם דיפלומטי, אבל גם מסחרי.
100%. משה בר סימן טוב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, וכיום חוקר אורח בכיר במכון, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה, להתראות.